שהוא מתגבר עליו בדבר בעולם. אף פעם. אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממעולה בכל המידות האלה, שלם בגופו, שיכנס לפרדס, פרדס זה העומק של התורה, וימשך באותם העניינים הגדולים והרחוקים, תהיה לו דעה נכונה להבין להשיג, ומתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים מחשקי הזמן, והולך ומזרז עצמו. הוא מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. מה זה דברים בטלים? דברים בטלים זה דברים שאין להם ערך של נצח. מסוף להתבטל. לא מעט, שום דבר שהוא לא נצח הוא לעצמו, ולא מעבלי הזמן תוכלותיו. דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותם הצורות הקדושות, טהורות, ומסתכל לתחומתו של הקדוש ברוך הוא, מיד רוח הקודש שורה עליו. עכשיו יש פה תיאורים מה קורה לו כשנח רוח הקודש עליו. תקשיבו טוב, כי אם זה יבוא לכם, שתדענה לזהות זאת, בסדר? שלא תבלבלו. כי שמואל פספס, שזה לא יקרה לכם. תשמעו, כשהרצל אמר שתקום מדינה, אז הוא היה עזוי. הוא היה מטורף. מה הקשר? בסדר? אנחנו צריכים כמה הזויים. מה ההבדל בין הוזה לחוזה? מה ההבדל?
חזון.
זה צ'ופצ'יק כזה קטן, נכון? בין העיר לחיר זה צ'ופצ'יק קטן. זה נראה אותו דבר. לדבר על נבואה זה מטורף. זה תלוש. זה דרך אינסופית. היה צריך כמה מטורפות. מה קורה על זה? מה קורה כשהנבואה מיד רוח הקודש שורה עליו. ומה קורה כשרוח הקודש? ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו מעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה. יש התקדמות, את יותר חכמה, יותר עמוקה, ויש מבינה. רוח הקודש זה בום, זה שינוי סטטוטורי, זה בכלל נהפך לאיש אחר. ואינו כמות שהיה, נתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים. כמו שנאמר בשאול, התנבט עימם והפכת לאיש אחר. אחרי זה הוא מדבר על נבואה. כולם כואבים, אין רואים מראה הנבואה אלא בחלום וחזיון הלילה או ביום, אחר שתיפול עליהם תרדמה. וכולם כשמתנבאים, תתכוננו. לא תחשבו שזה אלי. וכולם כשמתנבאים, אבריהם מזדעזעים וכוח הגוף כשל. מה הכוונה אבריהם מזדעזעים וכוח הגוף כשל? שאלוקים מדבר איתך. כשאני מדבר אני משמיע רעשים, זה מזיז גלי קול, הם פוגעים לך באור התוף, ואז יש עצבים שממירים את זה לתובנות שכליות, אם זה ג' או פ', בסדר? אבל אלוקים לא מזיז את האוויר עם גלים, עם גלי קול, נכון? פוגע לך באור התוף. כשאלוקים מדבר איתך, הכוונה היא שאת נהיית אלוקית. לא יודע מה זה. כשאלוקים מדבר איתך, אז את מפסיקה להיות את, ואת נהיית אינסוף. את נהיית אינסוף ברוך הוא. את נהיית הרבה הרבה למעלה מכל היקום, מכל הגלקסיה, מכל הזמן. כוח הגוף כשל משום שהגוף קורס, המוח קורס, משום שמה שזורם דרך הנביא, זה אמיתות שלאין ארוך יותר גדולות ועצומות. זה כמו להכניס אין סוף לתוך קנקן מים. אז הכל קורס, הכל קורס. כוח הגוף כשל ואיבריהן מזדעזעים ושתונותיהן מתרפות. ותישאר הדעת תנויה להבין מה שתראה, כמו שנאמר באברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. וכמו שנאמר בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית ולא עשה תיקח. אז נביא שמקבל נבואה לא יכול לחשוב שזה מישהו עובד עליו, בסדר? זה לא שאלוקים ירים לך טלפון, שלום מי אתה? אני אלוקים. מה אתה אומר? זה לא עובד ככה, נכון? כך אומר הרמב״ם. מיד הוא מבין שהוא נהיה מישהו אחר. איך הרמב״ם מסתדר עם הפרק שלנו? זאת השאלה. הרמב״ם קרא את הפרק שלנו. הפרק שלנו כתוב ששמואל קיבל נבואה, ומה הוא חשב? שזה אלי. לא כתוב פה שנהפך והיה לאיש אחר. לא כתוב. אבל הרמב״ם מכיר את הפרק שלנו, זה בטוח שלנו. יש עוד רמב״ם אחד, מורה נבוכים, אני אגיד לכם אותו בעל פה. הרמב״ם מסביר למה פרשת ההגדה כתובה בתורה. מה המעלות שלה. זאת אומרת, אחת הסיבות שהיא כתובה בהגדה כדי להגיד לנו, למד אותנו, שלנביא יש ודאות של 100% מוחלטים. אין לו שמץ של ספק. כי אם לאברהם אבינו היה על מיליונית אחוז של סיכוי שהוא לא מבין טוב את אלוקים, אז הוא לא היה שוחט את הבן שלו. יש דברים שאם זה לא טוטל, את לא עושה. את לא עושה. אם אברהם שמע את אלוקים, סימן שבנבואה אין טעויות. וגם הרמב"ם הזה לכאורה לא ראה את פרק ג' שלנו, נכון? אז עד פה השאלות. אם תחפשו, תמצאו עוד שאלות. אני פה אנסה להבין. בסדר? איך אני מבין? אני חושב שהתשובה היא, כמו ששמתם לב, הבנות דייקו כבר בשיעור הקודם, ששמואל אומר, הנני כמה פעמים, אתם ספרתם? מפסוק ד', כמה פעמים הוא עונה לו? אל תנחשי, תספרי. בפסוק ד' יש אחד, פסוק A, אחד, פסוק ו, אחד. איזה פסוק? ח' ארבע. ארבע כתוב הנני, נכון? תסתכלו עם כל הענייני אותו דבר. תסתכלו אז הם לא אותו דבר, נכון? אתה הייתי איך לבקש מכם. מה ההבדלים בין הענייני?
טעמים.
כן, גם ניקוד, בניקוד התכוונת.
אולי מה הם עושים אחרי זה? מה הוא עושה?
תסתכלו בניקוד, יש שינויים בניקוד.
יש שינויים שווה, ואני...
אל תגידי לא, מה שיש תגידי. ארבע פעמים כתוב הנני, יש הבדל בולט בין הפעם הראשונה לשלושת הפעמים האחרונות, ופעם השנייה היא באמצע. הפעם הראשונה, כמו שאמרת, הנון הראשונה זה עם צרי, צרי זה שתי אותיות כאלה, שווה זה שתי אותיות כאלה, בסדר? אומרים את זה אחרת בעברית, איך אומרים את זה? הנני, זה הפעם הראשונה, והפעם השנייה, הנני, נכון? הנון, שומעים אותה פחות. יש גם דגש בנון בפעם הראשונה. עוד מודגשת ועוד שומעים אותה יותר חזק. אנחנו עברית שלא לא כך מדויקת, אבל... בפעם השנייה יש דגש בנון, אבל אין צרה, יש רם. בפעם הבאות אין דגש ואין צרה. ענני. נכון? ענני מוכן מוזן. מה ההבדל בין ענני לבין ענני? למה יש דגש בנון וצרה, ולמה שם אין דגש ואין צרה? לפות?
לא, אני
אמרה שאין צורך. תודה, זאת אומרת, היא החזירה לי את זה. אני אבין, תודה. אבל איפה הייתי? בעינני. אז מה ההבדל? מה ההבדל? הנני, היה ביום חמישי יורצייט לרב דרוקמן. היום עושים משהו, נכון? אז הנה, לכבוד הרב דרוקמן מסביר מה ההבדל. ההבדל, אני חושב שיש הבדל גדול בעברית בין ענני לבין ענני. למה יש צרה ודגש? כי קוראים זה אלכם. כשמחברים שתי מילים, הרבה מחברים שתי מילים בעברית, הם נהיים מילה אחת, יותר נוח לדבר ככה. לפעמים עושים את זה בכוונה. כמו רמזור, איזה שתי מילים זה?
רמז
אור. אבל ענני, ענני זה שתי מילים פעם היה. איזה שתי מילים זה היה? יש ענני מוכן ומזומן, שם כתוב מפורש עם שווה, בלי דגש. יש הנה אני. מה זה הנה אני? יש קול, הכל קורה לך. הכל קורה. למשימה. זה לא פשוט. כי יש לך תוכניות בחיים, ויש לך חלומות בחיים, ורצת לעשות הרבה דברים. אבל פתאום אומרים לך שנצורים בקיבוץ בערי ילדים, וצריך להציל אותם. אז לוקחים את כל התוכניות, שמים אותם בצד ומסתערים. ואולי לא נחזור הביתה, יכול להיות. אז ענייני מוכן ומזומן, ענייני מוכן ומזומן זה יש משהו יותר גדול ממני, ואני שם את עצמי, איך טרומפלדור אמר, צריך גלגל? אני גלגל, כן. יש את החיים שלי ויש את הנצח, וכשיש מפגש בין החיים שלי ובין הנצח, אז עם כל הכבוד לחיים שלי, שמכירים מאוד, אני אומר, אתה אדם חולף, ויש בו נצח ישראל. אז שים את עצמך בצד, היכבד ושים את עצמך בצד, ותתעסק בדברים יותר גדולים מהתוכניות שלך. נורא רצית עכשיו ללכת לטיול ופתאום יש מלחמה. הטיול מאוד חשוב, מאוד משמעותי, אבל בסדר, נו באמת. זה פירוש המילה הנני, אבל יש פירוש אחר למילה הנה אני. הנה אני זה שכל קורה לך, ואת לא מסכימה להתבטל ולמחוק את עצמך. את אומרת, זה אני. זה אני. הנני זה אין אני. אני מגויס למשהו אחר. הנני, זה המשימה, אני חיכיתי לזה. חיכיתי לזה. כשאת עושה טובה למישהו, כשאת עושה חסד למישהו, אפשר לתת את זה בכל מיני רמות. קר לך, את לובשת סוודר, את לובשת מעיל, פתאום יושבת לידך חברה שהיא רק עם חולצה ואת רואה אותה רועדת מקור. את לוקחת את המעיל ונותנת לה, את נשארת רק עם סוודר והיא עם מעיל. קר לך ולה קר, ואת לא אגואיסטית, לא סוציומטית, את לא חושבת רק על עצמך. מבינה שיש עוד אנשים, אבל מתחשבת. ואז את נותנת, את רעבה והיא רעבה, אז את בן אדם, את לא חיה, אז את לא אוכלת הכל, את לוקחת חצי ונותנת, או שליש נותנת לה. זה חסד, אבל אנחנו בעם ישראל קוראים לזה אהבת חסד. אהבת חסד זה משהו אחר לגמרי. לפני הרבה שנים הייתי במילואים. המילואים הראשונים שלי, אני זוכר. השמירה הראשונה שבמילואים הראשונים שלי, בפלוגה שהייתי בה, זה היה יום אביב, ושמרנו באיזו עמדה, ופתאום התחיל לרדת גשם להפתעתנו. ומצאנו מעיל בעמדה. אז אני אמרתי לו, תלבש אתה את המעילה, כי הוא היה מאוד זקן. הוא היה בן 35 או 6, והוא כבר היה בלי שיניים, ועצמותיו נקשו זה לזה. ולא היה לי נעים שהוא זקן, ואני צעיר. אז אמרתי לבש תמיד.
כי זה לא כמו שכן אחת,
תודה. הייתי בסיפור עם מילואים, כן. אז אני אמרתי לו, תלבש תמיד, הוא אמר, תלבש אתה תמיד, וככה הרבנו כזה, לא? כל אחד אמר לה שאני אלבש תמיד. ואז הוא אמר לי, משפט שנחקק במוחי. הוא אמר לי, אם אני והבן שלי הולכים בגשם, יש רק מעיל אחד. הוא אמר, אם הבן שלי לובש את המעיל, לשנינו חם. ואם אני לובש את המעיל, לשנינו קר. וזה מילים מאוד פשוטות, מסבירות מה זה אהבה או מה זה אהבת חסד. משום שאם הבן שלי לובש את המעיל, לשנינו חם. אני לא מתגבר על האגואיסטיות שלי ומסכים שיהיה לי קר כדי שיהיה לו חם. חסד אמיתי זה לא חסד שאת מוחקת את עצמך. חסד אמיתי, זה כמו שאומרים תמיד, מה ההבדל בין צדיק לפרייר, נכון? יש פה צדיקות במדרשה? יש פה פרייריות?
פרייר זה דבר טוב.
פרייר זה דבר טוב, לא בשפה שאני שומע בדרך. אם זה שפה אחרת, זה יכול להיות טוב. מה ההבדל בין צדיק לפרייר? גם צדיק וגם פרייר, גם צדיק לפריירית, זה זאת שוטפת את הכלים כשלא תורה, נכון? לא יודע איך זה אצלכם פה. נניח. אבל מה ההבדל? צדיקה עושה את זה בכיף. צדיקה עושה את זה בסבבה. צדיקה עושה את זה כדי לפנק. ופריירת עושה את זה כי היא פריירת. פריירת עושה את זה כי היא רוצה להיות צדיקה, כי לא נעים לה, כי מפעילים לה לחצים. כי לא משנה, היא לא שמה. צדיקה, פריירת זה אחת שנמקקת. הצדיקה זה אחת שצומחת, מגדלה. אז אם הוא לובש את הסוודר, יש לנו חם. אבל קר לי, ואני חי אותו. חי אותו. חסד, אהבת חסד אמיתית, זה לא שאת מוחקת את עצמך, זה שאת גודלת, לא שאת מאפסת, מבטלת את האגו שלך, להפך. את חיה לא רק את עצמך, את חיה גם את מי שאת אוהבת. ולכן אם חם לו, אז חם לך למרות שאת בלי מעיל. ואם קר לו, אז קר לך למרות שאת עם מעיל. כי אני אוהב את הבן שלי, אז חם לי או קר לי, זה לפי מה שקורה בו. אני לא מוחק פה כלום. יש משימות. שאני מבין שאני לא יכול להיות חפור באגו שלי. יש דברים יותר חשובים מהחיים שלי, ואני מוסר אותם. אבל יש מקום כזה שאני לא מסכים למחוק את עצמי כי אין ברירה, כי זה החיים שלי. כי אני חי אותה, אני חי אותו, אני חי את הדור הזה. שאנשים יותר גדולים חיים את הדורות הבאים, הם באמת חיים את הדורות הבאים. זאת אומרת, זה שקוף, לא רואים את זה. אבל משתנה לי הלב, נהיה לי לב יותר גדול, משתנה לי הנשמה, מה שפועם בי, מה שזורם בי. מה שמעניין, יכול להיות זה אדם כן עמוק, לא עמוק בדיבורים, זה לא לפי דיבורים. זה כמו אמא שהתינוק שלה צורח פתאום באמצע הלילה. זה כמו אבא שהתינוק שלו צורח באמצע הלילה. אז מה אבא עושה? אבא, מתעלם חס וחלילה. מה איתך? אבא לא מתעלם, אבא אומר קודם כל, זה הבן שלי או הבן של השכנים. הוא לא צורח יותר. הוא מסתובב לאשתו, אומר, תגידי, כדאי לה, קום? מה היא אומרת לו? היא כבר מזמן עליך, נכון? בשנייה שהיא שמעת עצמך. היא עפה לשם, וזה התכוונת? כן, חנינה. אל תעליבי את הבנים, הם לא מתעלמים. פשוט עושים חשבון. היא לא עושה טובה, היא לא עושה טובה. היא לא יכולה לישון כשהיא שומעת עצמך. זה לא לעשות טובה. יש הלכה כזאת שאסור לתת לצדקה יותר מ-20%. אסור. קוראים לזה המבזבז, על יבזבז יותר מחומש. יש הרבה סיפורים הגדולי ישראל שאת כל הכסף שלהם נתנו למישהו אחר. מכירות סיפורים כאלה? תמיד אומרים את זה על הרבנית, שהרב לא הביא את המשכורת, והרבנית הלכה ל... אמרה, מה זה? חצי שנה קיבלנו משכורת. תמיד הבאנו, ואז בר שבדרך, מי מתי שהרב מקבל את המשכורת שמגיע הביתה, מחלק הכל לצדקה. אז המחשושה, אתם יודעות מי זה המחשושה? תמיד, תמיד בסיפורים זה הרבנית. הרב צדיק והרבנית מחשושה. היא אומרת, תנו לי. טוב, אני לא כך אוהב את הסיפורים האלה בכלל, לא נראה לי שהוא צדיק אם יותן להעניין את המשכורת של המשפחה שלו. אבל יש סיפורים כאלה, גדולי ישראל שנתנו את כל הכסף. אסור להם את כל הכסף. אסור להם, אסור לתת מ-20%. מותר לקנות בית ביותר מ-20% מהכסף? מותר? למה זה לא נקרא שהוא מבזבז? כי הוא עושה את זה בשבילו, נכון? אם מישהו נותן צדקה, זאת אומרת, אני רוצה את הכסף לעצמי, אני רוצה להיות צדיק, אני נותן למישהו אחר, זה 20%. אבל אם זה הכיף שלי, הכיף שלי זה לקנות, זה מה שעושה לי טוב. לא רוצה לקנות אותו עם מכונית. לא רוצה לעשות טיול באירופה, רוצה לתת כסף, רוצה לפנק ככה, זה מה שאני רוצה, ככה זה טוב לי. אז חזר את זה לא דיברו. אז יש חסד ויש אהבת חסד. איך אתם אומרות בתפילה? כי ואור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. וצדקה אומרך, גם לא תורה, כתוב תורת חיים. אז גם באהבת חסד. אהבת חסד, זה התכונה של אברהם ושרה. אברהם ושרה לא הסכימו לתת, זה היה הכיף שלהם. הכיף שלהם. יש חנויות ממתקים. הייתם פעם חנות ממתקים? כל החנות מלאה, מלאה ממתקים. הכל נפט וצבעי מאכל וחומרים משמרים וסוכר. אל תשאלו. אז אתם יכולים לראות לפעמים זוג זקנים נכנס לחנות הזאת. הוא לא שיקור מרוב שמחה. תביא לנו מהצבע הזה, מהצבע הזה. אין מצב שהם יאכלו את זה בחיים. אבל הם מתכננים איך הנכדים יקבלו את זה. וזה יותר טעים לתכנן איך הנכדים יאכלו את זה מאשר לאכול את זה לבד. זה לא טעים בכלל. טעמתם את זה פעם? זה טעים כשהנכדים אוכלים את זה, כן. אז אהבה אמיתית זה יכול להיות. מה זה הנני? הנני זה כשיש משימה. והמשימה הזאת, לפעמים את אומרת, זה אני. לפעמים את אומרת, צריך גלגל, אני גלגל. אני לא גלגל, אם צריך גלגל, אני גלגל. טרומפלדור היה צדיק, אתם יודעות? טרומפלדור הוא לא אמר צריך גלגל, הוא חי ככה. טרומפלדור היה מראשי הסוכנות הציונית בזמן מלחמת העולם, לפני מלחמת העולם השנייה, בסוף מלחמת העולם הראשונה. והיה התקפות של ערבים על סג'רה, כך קראו לזה. איך קראו לזה? לא. חליסה, איך אתה מציאת שמונה, אני יודע, זה שם ערבי. הייתי שם מכנה תל חי. והיה חסר אנשים. היה חסר כמה חבר'ה בני 18-20 שיבואו. אז הוא בא. היה אחד מראשי הסוכנות. הוא בא להיות סתם אחד בתל חי. כי היה צריך בורד, אז הוא בא להיות בורד. שם הוא נהרג, סיפור טרומפלדור. הוא באמת היה צדיק, אבל הנני, הנני זה קול אומר קרא, קול קורא. ואת שומעת את הקול הזה, והקול הזה ידרוש מכם מחירים מאוד מאוד כבדים יכול להיות. יכול להיות שיסוב לך הרבה כאב הקול הזה. אבל את לא עושה טובה, את אומרת, זה אני, זה החיים שלי. זה החיים שלי. לא, אנחנו מדברים על הרב דרוקמן, אז אצל הרב דרוקמן היה ברור מאוד שהוא לא אומר ענני, הוא אומר ענני. וכשהוא עושה טובה לעם ישראל, אין לו בחיים שום דבר חוץ מעם ישראל. זה מה שמעניין אותו, זה מה שמשמח אותו, זה מה שמצער אותו, זה מה שמחשיב לו. שמח בשמחתם של ישראל, הוא מצטער בצערם של ישראל, חד שלום. זה לא לעשות טובה. זה לא מסכן, זה לא ברירה. צריך להקריב קורבנות. אני שמה. אז הנני, ככה כתוב בתורה. הנני, כך היא ענייתם של חסידים. כשאברהם אבינו, כשחשבו הוא קורא לאברהם בעקדה, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. קח את בנך, את יחידך. אז מה כתוב? יש לי פה חומש רש"י. שעבר הרבה הרפתקאות בחיים, אבל ככה רש"י מסביר. הנני. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נשא את אברהם, ויאמר אל אברהם, ויאמר הנני. אומר רש"י, הנני, כך היא ענייתם של חסידים. לשון ענווה ולשון זימון. ככה חסידים אומרים. אם קוראים לך, תגידי הנני. ואז תהיי חסידה. לא, זה לא עובד. הרעיון, הרעיון. זה גם בפרשת וישב, אומר רש"י, דבר מאוד מאוד דומה. שיעקב שולח את יוסף לשכם, אז הוא אומר לו, ויאמר ישראל יוסף אלו אחיך רואים בשכם לך ושלח עליהם, ויאמר לו הנני, אומר רש"י, לשון ענווה וזריזות, להזדרז למצוות אביו, אף על פי שהיה יודע באחיו שמים אותו. בכל המקומות האלה איך כתוב, אתם יכולות לנחש? הנני, לא הנני, כן? תראו, בגדול, יש כאלה שאומרים זה כתוב הנני בצרה ולא בשבא, כי זה סוף פסוק. אולי, אבל אני חושב שזה לא תמיד נכון ככה. זה בגלל שיש הנני כזה, ששוב, יש משימה, ויכול להיות שהמשימה מפחידה, ויכול להיות שהיא כואבת, ויכול להיות שהיא תדרוש ממך לשים את כל החלומות שלך בצד. אבל לפעמים את מרגישה שבשביל זה נולדת, שזה כל המשמעות של החיים שלך. שזה זה, 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 זה הטעם, זה השורש, זה הכל. זאת אומרת, אני שמה, אני לא עושה טובה. לפעמים את עושה טובה, זה מאוד יפה. מאוד יפה לעשות טובה. בדרגה אחרת, אז מי שעושה טובות לעם ישראל, יכול להיות שהוא פראי, יכול להיות שהוא נמחק, ויכול להיות, זו התבטלות אחרת, זו התבטלות שהיא הרבה יותר מאמן. זה החיים שלי. היא נהיית עם ישראל. היא נהיית נצח ישראל. היא לא מפסידה כלום. אז מה כתוב פה? כתוב פה בפסוק ד', ויקרא השם לשמואל ויאמר, הנני, נכון? ואז מה קורה? תראו את פסוק ד', מה קורה? ויקרא השם לשמואל ויאמר, הנני? אתם שמות לב לפסוק ד'? המשחקים האלה עם אלי, הם מתחילים רק מפסוק ה', נכון? מה קרה כשהשם קרא לשמואל? בפסוק ד' הוא קרא לו פעם ראשונה, מה קרה? שמואל אמר כמו שצריך. הוא לא הלך לאלי, ולא אמר קראת לי, ולא שיגר את הספר. בפעם הראשונה ששמואל פוגש את האינסוף, אז הוא מבינה לי. ככה עונים חסידים. שמואל הבין שאלוקים קוראים לו. ככה זה נראה, נכון? הוא אמר וואו. ופתאום בפסוק ה' הוא הופך את הכל. פסוק ה' הוא רץ אל אלי ואומר הנני כי קראת לי. רגע! ואמרת עכשיו הנני, אני לא מבין. אז זה רק יותר מעצים את הקושיות כמו שאמרתי עד עכשיו. זה רק יותר אומר שהוא מבין שהוא עובד על עצמו. אז למה הוא עובד? למה הוא עושה את זה? אז אני חושב שהתשובה נמצאת בתחילת הפרק, בפסוק הראשון. מה כתוב לכם פסוק א'? לא, לא, אל תגיעו את המילים. זה החצי השני, נכון. החצי השני זה פסוק שלנו. אני לא יודע מי אמרה ומה אמרה, זה היה פחות או יותר מהכיוון ההוא. ואת היית? אז מה כתוב במילים שלך, בעברית שלך, בחצי הראשון של פסוק א'? אני גם יודע להקריא, גם לי יש, לי יש אפילו עם ניקוד. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. מה פשר המילים האלה? רגע, תחשבו. אני אשמע אותך? כמה שניות תחשבו. משהו מוזר במילים האלה? מוזר? יש לנו כלל כזה, שככה השיח הקדוש אמר. כשאנחנו קוראים פסוק בתנ״ך, אנחנו... קראתם פעם את הסיפור הזה? אז השיח אומר חבל. תנסי לקרוא את זה כאילו בחיים לא קרה. בסדר? אם כבר קראת את זה, אז כבר יש לך כל מיני הסברים, יש לך קונספציות. אז תנסו לקרוא את החצי הראשון של פסוק א', כאילו זה פעם ראשונה בחיים, ותגידו אתם מבינות מה כתוב פה. כן, אני מקשיב לך. רצית להגיד? לא. תחליטי לבד. משהו מוזר בפסוק א'? מה מוזר? לפי העברית פשוטה, אל תנסו להסביר, פשט. למה מה? זה, אני מדבר על משהו מאוד מאוד פשוט, הרבה יותר פשטני. בכל? לפני לא נבואה, המילים האלה, ונער שמואל שרת השם לפני אלי. מה זה לפני אלי? מה הבעיה? לפני אלי. תגידי, אדם הזה לפני בעברית? כן? מה הפירוש המילה לפני? אתם מכירות? אל תשמעו, השאלות שלי זה לא להראות לכם שטעיתם, זה בשביל שתגידו את זה יותר טוב, בסדר? משהו מוזר במילים לפני אלי, נכון? למה, מה מוזר? אתם יודעות מה זה לפני אלי? מה אתם לא יודעות? לפני צביקה, אתם יודעות מה זה? לפני רותי. מה הגיוני? מה לא הגיוני שאת צריכה לשמור זה הגיוני?
חנה.
אז מה הגיוני? מה את מנסה? לאיזה שאלה את מנסה לענות? את אומרת הגיוני, אז אני מקווה שזה לא הגיוני, נכון? זה נראה לא הגיוני, אבל יש לי הסבר למה זה כן הגיוני. מה נראה לא הגיוני? על איזה שאלה באת לענות? ומה קשה לך פסוק א'? את מתרצת משהו. מה הקושי שאותו תרצת? ולא, מה הבעיה של לפני אלי? למה? יוצא פה שוק שהוא לא לפני אלי, אז הוא לא משרת את השם, נכון? נכון? יוצא ככה בפסוק. אם הוא לפני אלי, הוא משרה את השם. אם הוא לא לפני אלי, הוא לא משרה את השם. ככה יוצא לכם בפשט? מה שאת תגידי. בפשט של המילים כתוב, אם הוא נמצא לפני אלי, הוא משרה את השם. הוא לא נמצא לפני אלי, אז מה, אז הוא משחק שבש? אתם כבר מתרצות, קושייה, נכון? מה הקושייה? הקושייה יש פסוק מוזר. הפסוק אומר שהוא לפני אלי הוא משרת את השם. לא יכול להיות. מה, הוא צבוע? הוא עושה הצגות לאלי? מה, אלי לא הולך, אז הוא לא מתכוון בתפילה? ולכן את ממליצה להסביר. לא, לא הכוונה שזה ככה. הכוונה היא שזה הדרך שלו להיפגש עם השם. ככה אתם מנסות להגיד, נכון? וזה פסוק מאוד מאוד דומה מופיע בפרק ב', בתחילת פרק ב', זאת אומרת אחרי תפילת חנה. רגע, בואו נחפש את הפסוק. פסוק י"א בפרק ב', אתם רוצות לפתוח? וילך אל קנה רמת על ביתו בנה הרי שרת את השם את פני אלי הכהן. זה לא לפני, זה את פני. אז שהוא ליד אלי הוא משרת את השם, שהוא לא ליד אלי הוא לא משרת את השם. בואו נעשה קושייה יותר גדולה, בסדר? פספסתם קצת כי אתם רגילות. אני רוצה להיות פרימיטיבי בחיים שלא קרא את הפסוקים האלה. אני רוצה שתסבירו לי מה הכוונה לשרת את השם, איך משרתים את השם? מה? איך משרתים את השם? לא יודע איך משרתים את השם. איך משרתים, אתם יודעות מה זה לשרת? כן? מה זה לשרת? לתת שירותים. מה זה לשרת? להגיש שירות לבני אדם. מה זה לשרת? איך משרתים בני אדם? הייתם פעם מלצריות? נתתם שירות? שירות לקוחות, יודעות מה זה? מה זה? לתת עזרה, נכון? מענה, עזרה. אפשר לעזור לאלוקים לתת לו מענה? הוא היה עובד במשכן? הוא היה במשכן והוא שירת במשכן, זה הכוונה? וזה הכוונה. זאת אומרת, באמת מוזר לעזור להשם, ולכן צריך להגיד, זה המשכן. מחוץ למשכן לא משרתים את השם? יהושע למשל כתוב, ויען יהושע בן נון משרת משה מנעוריו. הוא היה משרת את משה. איך הוא היה משרת את משה? מה זה לשרת? מה זה לשמש? מה זה לשמש? למה את לא רוצה להגיד עושה כלים? הוא עוזר לו, בסתם בעברית, עזבו אותך אידיאלים. יש לו משרת אישי, היום אין, זה נשמע לא מכובד. שמואל לא היה בפני עצמו. וכשאלי לא היה שם? אבל זה כבר תירוצים, זה אולי, זה תירוצים מאוד יפים מה שאתם רואות, באמת דברים עמוקים. אבל אני רוצה קודם כל להישאר בפסוק. איך משרתים את השם? אז זה מוזר, לא משרתים את השם. איך משרתים בן אדם? מה עושים לו? הוא היה משרת את אלי. איך הוא משרת את אלי? איך? מה הוא היה עושה? הוא היה מכין לו ארוחת צהריים, הוא היה עושה לו כביסה, הוא היה מסדר את הבית. מה? טכניים, אולי גם רוחניים, נכון? יהושע משרת משה, אז מסופר שהוא מסדר את הספסלים, נכון? מארגן. היום משרת, זה נשמע ביטוי, אנחנו חיים בחברה שוויונית, אז קשה לנו, זה נשמע כאילו זה ביטוי מעלים, אבל לשרת, לשרת בצבא, שירות לאומי, שמעתם את זה פעם? לשרת שירות לאומי, מה את עושה לשירות לאומי? עסוקה בצרכים של האומה, נכון? עושים איזה מקום, ואת מטפלת בכל מיני, מכירות מי שהייתה בשירות לאומי פעם? אז מה היא עשתה? עשתה הרבה דברים בשביל בשביל הלאום, ככה משמע. אז הנער היה משרת את השם את נעלי, כך כתוב בפסוק י' פרק ב' וכך כתוב אצלנו בתחילת פרק ג', נכון? משרת השם את נעלי. אומר רש"י בפרק ב' פסוק י' משרת השם את נעלי מכאן למשמש פני תלמידי החכמים כמשמש פני שכינה. הגמרא לומדת מפה, חז"ל לומדים את זה, בשמה, שמי שמשמש תלמידי החכמים כמשמש פני שכינה. מה הכוונה? הכוונה שמי שתמיד חכם ועוזרים לו, אז כאילו עוזרים לאלוקים. מה הכוונה? זה מאוד מאוד חשוב לעזור לתלמידי החכמים, כי כאילו זה לעזור אלוקים, כאילו. מי אמר לכם את זה? הגמרא. מי אמר את זה לגמרא? שמואל, נכון? מאיפה הגמרא יודעת את זה משמואל? מי אמר את זה לשמואל? מי אמר את זה לשמואל? אין לו גמרא. מי אמר את זה לגמרא? שמואל. מי אמר את זה לשמואל? אם את הולכת בלי נעליים ובועטת ברגל של שולחן, אז מה קורה לך? כואב לך. איך החברה שלך יודעת שכואב לך? היא שומעת אותך משמיעה קולות מוזרים, נכון? עוד שאחרי זה מתקשרת למדריכה ואומרת, תשמעי! נכון? אז מי אמר למדריכה? החברה. ומי אמר לחברה? זאת שבעתה ברגל. ומי אמר לזאת שבעתה ברגל של השולחן שכואב לה? מי גילה לה? כן, אף אחד לא צריך לגלות לה. היא המקור, כן. היא לא כל כך מסבירה, כי היא משמיעה קולות מוזרים עכשיו. התודעה שלה לא כל כך עובדת. היא עסוקה בחלקים אחרים מכוחות הנפש שלה. אבל היא חיה את זה לגמרי, את המפגש של הרגל שלה עם הרגל של השולחן. זה מלא אותה לגמרי. מי אמר לשמואל? אף אחד לא אמר לו. הוא חי את זה. את מה הוא חי? אני אגיד לכם משהו שאמר לכם מוזר. אולי, אבל הוא אמיתי בעיניי. משמש פני תלמידי החכמים כמשמש פני שכינה, אני משמש פני תלמידי החכמים, אז אומרים לי, תשמע, אתה חושב שזה סתם, זה המון המון שכר, זה שיש, וואו, אני מתרגש, בסדר? אבל שמואל עשה את זה, כששמואל שרת את פני אלי, הוא שרת פני שכינה, מה הכוונה שהוא שרת פני שכינה? זה מרוב שזה גדול עלינו, אז קשה להאמין את זה. כששמואל פגש את אלי, את מי הוא פגש? את אלוקים. הוא לא פגש את אלי, הוא פגש את אלוקים. אני אנסה להסביר משהו. בסדר? מי זה תלמיד חכם? אולי במקום להסביר מי זה תלמיד חכם, אני אסביר לכם מי זאת אמא. בסדר? אתם מכירות את אמא? באמא יש שני שלבים, שני רבדים שונים לגמרי. כתוב על רב יוסף היה עיוור, כתוב רב יוסף קדשמה קלקר את אימיה ואמר איקו מקמשכם דעתם. בואו נתחיל עם רבי טרפון. רבי טרפון כל פעם שאמא שלו רצתה לרדת מהמיטה, היא הייתה, מה היא הייתה? לוחות רבי טרפון?
הוא היה מתכופף
והיא הייתה עולה עליו למיטה ויורד בין למיטה, כן? מה דעתכם על אמא של רבי טרפון? אם אמא של רבי טרפון רוצה לעלות למיטה, אם אמא שלך רוצה לעלות למיטה והמיטה גבוהה, יש לכם רעיונות איך היא תגיע למיטה? יש לכם פתרונות? איך? שרפרף. אפשר לקנות באיקאה ב10 שקלים? כן? יתרון אחד? יפה. למי שאין יכולת לנסוע עד איקאה ב10 שקלים, יש לכם עוד רעיונות? כיסא. אפשר לקחת אבן מבחוץ? חתיכת עץ? אין, לא מצאתם. יש פה מישהו שתשכב על הרצפה ומישהו תדרוך עליה כדי לראות המיטה? זאת אומרת, גם אם מישהו תשכב על הרצפה, יש פה מישהו שאמא שלה תדרוך עליה כדי לראות המיטה? יש מצב? אם לאמא קשה להגיע למיטה, אז מה עושים? מחזיקים אותה מאחורה ומרימים אותה? יש מצב? מה זה לדרוך על רבי טרפון ולראות למיטה את המיטה? מה זה נראה לכם מבחינה נפשית? מה עם אשר רבי טרפון עושה לרבי טרפון? דורכת עליו. בכמה משמעויות? היא דורכת עליו. יש לכם חששות לגבי מצבה הנפשי של אשר רבי טרפון? לא, זה לא בושה להיות עם בעיות נפשיות. עכשיו, לא כתוב שהיה אירוע חד פעמים. כל אימת! הוא היה שרפרף שלה. היה לי אמא שרבתה אותו רעיון, אני צריכה לדרוך עליו כשהיה למיטה. היה לו זמן לנסוע לאיקאה או לקחת איזה אבן מבחוץ או לעשות הרמת חול או לקצר את הרגליים של המיטה. לא! היא צריכה לדרוך עליו. צריכה לדרוך עליו. למה הוא הסכים? לשתף פעולה עם פסיכוזות, ככה זה נראה, נכון? היה עוד פעם רבי אמא שרבתה אותו, הוא בא וסיפר להם שאמא שלו לקחה את ה... הוא בא וסיפר בית מדרש, תראו איך אני מחבר את אמא שלי. אז אמרה, זה לא רציני. אם היא הייתה לוקחת את הארנק שלך וזרוקת לים, בוא נראה אם אתה מחבר אותה. למה שתיקח את הארנק וזרוק לים? מה הקטע שאתה לקחת את הארנק וזרוק לים? משהו פסיכוטי שם, נכון? יש אמהות שנורא קל לכבד. נכון? אמא שלכם נורא קל לכבד. כי היא מקסימה וטובה וצדיק. יש אמהות שקצת יותר קשה לכבד. יש אמהות שעוד יותר קשה לכבד. יש אמהות שחבל הזמן מה זה קשה. אז מה אתם חושבות היה אמא של רבי טרפון? לא יודע, כנראה היו לו בעיות קשות. אבל כיבוד אם כולל גם בעיות קשות. אז רבי יוסף שם בהמשך הגמרא אומר, כל פעם שהוא שמע את הרגליים של אמא שלו, הוא אמר, אני אקום לפני השכינה שתבוא. הוא היה שומע את הרגליים, את הפסיעות שלו, אמר, אני אקום לפני השכינה שתבוא. מה אתם יודעים על אמא של רבי יוסף? זה לא סיפור על אמא שלו, זה סיפור על רבי יוסף. אני מתכוון, זה סיפור על אמא שלך, מעולייך. מי זאת אמא שלך? אמא שלך, יש שם שתי שלבים שהם לא קשורים אחד לשני, בסדר? שתי ישויות יש באמא שלך. יש את הישות הבחירית והסגולית. זה גם אבא שלך, אתה יודע? או מי שזוכה שיש לה פה. אמא שלך או אבא שלך, זה מי שהם בחרו להיות. יש להם בחירה. איזה אופי, איזה התנהגות, איזה אישיות, איזה מערכות יחסים. זה אמא ואבא הבחירים. יש אמא ואבא הסגוליים, זה אותם אבא ואמא. יש אמא שלך, גם את היא אמא. יש אמא שלך מי שאמא לכלפי כל העולם, ומה שהיא כלפייך, כלפייך משהו אחר לגמרי, כי בשבילך היא לא מי שהיא בחרה להתנהג ולא מה שהיא מספרת בדיחות. בשבילך היא זאת שאלוקים בחר בה להביא אותך לעולם דרכה. שלושה שותפים הוא באדם, אביו אמו והקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בחר באמא שלך. את הגעת מכיסא הכבוד דרך אמא שלך. כשאת מסתכלת באמא שלך, את יכולה לבחור במי את מסתכלת, באישה הזאת שמתנהגת ככה, לפעמים נחמה, לפעמים פחות נחמה, לפעמים היא מעצבנת. לא אמא שלך, אמא של חברה שלך, לא יכול להיות. אבל את יכולה ליצור מבט אחר לאמא שלך. אני מכבדת את אמא שלי לא בגלל שהיא מצחיקה או לא מצחיקה, בגלל שהיא הצינור שלי לאלוקים. זה לא מילים, זה מציאות. אם את יוצרת יחס אחר לאמא שלך, את באמת נפגשת עכשיו עם אלוקים. יש כזה דבר. צריך לעבוד על זה, להשקיע, לשנות המבט. כי לפעמים מאוד מעצבנות, אתם יודעות? הייתה פעם היא מעצבנת? הייתה מישהי מעצבנת פעם? נולדו לילדים? לילדים לה יש אמא מעצבנת? אמא זה אמא, נכון? אז נורא קל, איזה יופי, שמכבדים אמא, שקל וכיף לכבד אותה וכן להרבה תודה. אבל אמא זה כל אמא, זה לא משנה, גם אמא, להפך. אמא שהיא נורא כיפית וטובה, לפעמים אפשר לפספס את זה שהיא לא רק כיפית וטובה. שהיא המפגש שלי עם אלוקים. רבי יוסף, כשהוא שמע את הרגליים של אמא שלו, הוא לא עשה בכאילו וקרא באיזה גמרא, הוא באמת, רבי יוסף הרגיש שהשכינה מגיעה. הוא באמת. משום שאמא, יש בה משהו באמא, בשבילך, לא בשביל כולם, אפילו לא בשביל עצמה. שבשבילך היא אשר להשם. היא אשר להשם, היא משהו אחר לגמרי. זוכר לפני הרבה שנים, הייתי אברך צעיר במרכז הרב, ופעם הזמנתי לביקור בסעודת שבת, תלמיד חכם מאוד גדול. תלמיד חכם רציני. היינו זוג צעיר עם שני ילדים, ואז הוא הגיע לשולחן, ואני לא ישבתי בראש שולחן. אז הוא אמר לי, למה אתה לא יושב בראש שולחן? אמרתי לו, למה שאני יושב בראש שולחן? אמר לי כתאבא, אמרתי, אני לא מרגיש שאני יותר חשוב פה ממישהו אחר משפחה. אנחנו עושים שולחן עגול. אז הוא אמר לי, לא העליתי לרגע בדעתי שאתה יותר חשוב פה ממישהו. אמר לי, אבל אתה אבא שלהם. אלוקים מינה אותך להיות אבא. ואתה תשב בראש שולחן, כי אלוקים שם אותך שם. אם אתה לא יושב שם, אתה בוגד בשליחות של הילדים שלך. להיות אבא, אתה לא נותן דמות אב. דמות אב זה לא רק דמות סמכותית בשביל החינוך. דמות אב זה להבין שאני מי שאני, מכלפי הילדים שלי, משהו זורם בי, משהו גדול ממני זורם בכלפי הילדים שלי. גדול ממני, אין אף גדול. משהו זורם בך כשאת תהיי אימא בעזרת השם, תזכו להיות אימהות בעזרת השם, ילדים בריאים וסמכים, אז אתם גם תדאגו להם ותטפלו בהם, אבל גם אתם אימא. אימא זה... אימא זה הופעה של אלוקים, זה הופעה הכי גדולה בעולם של אלוקים. בשביל הילדים שלה, לא בשביל כולם. לא בשביל כולם. אז זה מה שרבי טרפון, בכוונה הגמרא לוקחת דוגמאות קשות כאלה, של אימהות מסובכות כאלה, והיא אומרת, זה קשור לרבי טרפון, לא לאמא שלה. זה קשור לרבי יוסף, לא לאמא שלה. יכול להיות שהם היו נשים מדהימות לפני שקרה לה מה שקרה לה. יכול להיות שגם אחרי זה הייתה אישה מדהימה. אז אותו דבר זה גם עם מערכת היחסים של שמואל ושל אלי. שמואל מאוד מאוד רוצה את אלוקים, מאוד מאוד שוקק לאלוקים, נכון? אתם זוכרות איפה הוא שוכב והיכל השם שם. בראש שלו הוא שוכב שם. למדנו את המלבין. ויש לשמואל שני דרכים להגיע לאלוקים. יש לו את הדרך של התורה, כתובה במסורה. מה שלימדו אותו, מה שהוא קיבל תורה, מה שקיבל תורה מסיני, מסרה לשורה, שורה זקנים, זקנים מביאים, ומסרות של תורה, דור אחרי דור, דור אחרי. עד שאת לוקחת ספרים, ומורים, ורבנים, ורבניות, ולומד מהם. ושמואל זכה למה שלא הרבה זכו, שמואל זכה לכלי שוקף. במקום להגיע לאלוקים דרך כל זה, פתאום נפתחה לו נבואה. מה זה נבואה? הנבואה זה, אני נפגש איתך ישר. ישר. פתאום כל הר סיני, פתאום כל האלוקות באה ישר אליו, הוא לא צריך יותר רבנים, נכון? כשתהיה נביאה, את לא תצטרכי יותר ספרים ולא רבנים, תדעי את הכל מאלוקים, נכון? כששמואל שומע את אלוקים, הוא אומר, הנני, הנני, ואיזה פסוק זה, ד' כן, ויקרא שם שומע ממני, ופתאום הוא רץ אל אלי. ואומר, הנני כי קראת לי. אני חושב ששמואל אומר לאלי, שמואל מתחנן לאלי, אלי, תגיד שזה אתה, בבקשה. זה לא קורה פה בשכל, זה קורה פה מערכות הרבה יותר עמוקות, בתת מודע, אבל יש, לשמואל יש איזו אימה קיומית. הרגע הגדול בחייו מתגשם, הוא זוכה לנבואה, והרגע הזה נהפך לאימה הגדולה של החיים שלו. הוא בחרדה. והוא מתחנן לאלי, תגיד שזה אתה אלי בבקשה. הוא טס לשם. משהו מבעט אותו. בפעם השנייה זה קשה לו, כי הוא מבין זה מסובך, אבל הוא עוד פעם הולך. בפעם השנייה הוא עוד פעם הולך. הוא הולך בעל כוחו, אומר, אין לו ברירה. הוא מפחד פחד מוות, שזה לא אלי קרה לו. למה? למה? אני אסביר למה, אני חושב. כי ענה שמואל משרת את השם לפני אלי. מה הכוונה לפני אלי? הם אמרתם את זה, אמרתם שכשהוא פוגש את אלי, הוא לא פוגש את אלי. כמו אמא, ככה זה גם רב או רבנית, מה זה? רב שלי זה מי שלימד אותי תורה. הלכתי בכוונה למי שאני מעריך, מישהו שאני חושב שיש לי מה ללמוד ומה לקבל ממנו. והרב שלי בשבילי הוא שני דברים, בסדר? יש את מישהו באמת. מישהו באמת. אמא לא בוחרים, אמא אלוקים בחר לך, זה מה שטוב. הרב, אני בחרתי לי את הרבנים שלי. בחרתי כי אני מחזיק מהם מאוד. אז יש בהם את הבחירה של... אבל יש בהם גם סגולה. לרבנים שלי גם היה רב. ולרב שלו גם היה רב. ולרב שלו גם היה רב. ולרב שלו גם היה רב. עד משה רבינו. עד הר סיני. יש משהו בקשר הדורות שזורם דרכו משהו שהוא סגולי ולא בחירי. וצריך להיות שם בשביל להבין על מה אני מדבר. יש משהו בקשר בין רב לתלמיד שהוא בחירי, אבל יש משהו הרבה יותר עמוק שהוא סגולי. סגולי זה כמו איך רבי טרפו מתייחס לאמא שלו, איך רבי אוביוס מתייחס לאמא שלו. אז איך תלמיד מתייחס לרבו? תלמיד שבונה יחס נכון לרב שלו מקבל פי מיליארד ממה שיש לרב שלו לתת. כמו מי שבונה מערכת יחסים נכונה עם אמא שלה. זה לא משנה אם יש לה חמודה, עוד יותר חמודה, פחות חמודה. משנה איך את מסתכלת אליה. אם את אומרת, זה הקשר שלי לאלוקים, אז זה זורם, זה מגיע. נתיב הצמיחה, אחד מנתיבי הצמיחה הכי 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 משמעותיים, זה איך מערכת היחסים שלך עם אמא שלך. זה הרבה יותר מלאיב לשמוע שיעורים במדרשה ולעשות כל מיני דברים. נכון, מרגישים את זה הרבה יותר. אבל זה מנוף צמיחה, זה כתוב בעשרת הדיברות. כשמשקיעים, לא משקיעים כי לא נעים או כי חמודה או כי אני רוצה לעזור לה. כי היא הקשר שלי להר סיני, היא הקשר שלי לביתה הרבה פעם נשמת חיים. אז כשאדם יוצר כזה קשר עם רבו, שוב, רב, אתם יודעים שלכל רב יש חיסרון. אתם יודעים שאין רב מושלם? יש לכם הוכחה שאין רב מושלם? משה רבנו היה מושלם? למה לא? אז מה הוא בשר ודם? מי אמר שהוא לא משלם? בסוף הוא עיקה בסר במקום לדבר על הסר. כן, הלוואי עליי שזה היה בעוד שלי. משה רבנו הענק, הוא לא אלוקים. הוא גם לא צריך להיות אלוקים. אבל אם אדם פוגש נכון את משה רבנו, הוא פוגש דרכו את אלוקים. למרות שאולי הוא לא מושלם, זה לא קשור. מערכת יחסים אמיתית של רב ותלמיד זה לא בגלל שהרב הוא כזה גדול, בגלל שהרב הוא חלק משלשלת מסירה התורה של אלפי. ושמואל לא מוכן לוותר על זה. שמואל מאוד רוצה את אלוקים. אני אנסה להגיד משהו, ישמע לכם קצת עזוי, אבל הוא אמיתי. שכל המשמש פני רבו כמשמש פני שכינה, מי לימד אותנו את זה? שמואל. כל פעם ששמואל פגש את אלי, כל פעם, הוא הרגיש דברים דומים למה שהרמב"ם כתב. הוא הרגיש שזה חצי נבואה. הוא פגש אותו הרבה. פגש אותו כמה פעמים ביום. וכל פעם שאלי דיבר איתו, הוא לא שמע רק את אלי. הוא שמע את כל רבותיו ורבותיו 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 עד יהושע, עד משה, עד הקדוש ברוך הוא. הוא הרגיש הרגשה רוחנית מזעזעת. היה שם משהו שטלטל אותו. זה לא נגמר לו, זה לא נשחק לו, זה לא עבר לו. כל פעם שהוא שירת את אלי, הוא שירת את השכינה. וכל פעם, אלי בשבילו לא היה בן אדם. הוא היה בן אדם, הוא יהיה לו מחלוקות. הוא חולק על אלי, אתם תראו איזה מחלוקות עמוקות יהיה לו. הוא ינהיג את עם ישראל בצורה שונה מאשר אלי ינהיג את עם ישראל. זה לא קשור. הוא יודע שאלי הוא צדיק ואלי הוא קדוש, והתורה נמסרת. נבואה היא דבר ענק, אבל היא לא קשורה להר סיני. הר סיני הוא גדול יותר מכל הנבואות שיש. מכל הנבואות שיש. ושמואל שומע את הכביש העוקף, וזה נשמע מאוד גדול, אבל הוא פתאום מבין שהוא מבטר על אלי. והוא אומר לאלי, אלי, אל תשאיר אותי לבד. אלי, אני לא רוצה להפסיד אותך. אני לא רוצה להפסיד אותך. אתה הקשר שלי לאלוקים. והנבואה נותנת לי משהו ענק, אבל היא לוקחת לי אותך. ולכן זה ממקום פנימי כזה, הוא כבר לא אומר הנני, פסוק ד' זה 10, ככה עונים לנבואה. התאמנו על זה. הפסוקים הבאים זה להגיד, לא אלי בבקשה, בבקשה, הוא מרגיש כאילו באסון, באסון. אבל אתה נביא. אבל ככה אלוקים רוצה שנביא יגיד לנבואה שלו.
אני חושב ששמואל אלי היה
כאילו לא טוב. היה?
אבל הוא היה כאילו
לא טוב. לא טוב? אבל למה, מה אמרתי שבע על כך? זאת אומרת, זה קיבה אותו?
כן,
קשר כזה לאבא ואמא זה קשר שמקבל אותם? וכמו שדיברנו על אהבה קודם, אהבה היא לא דבר שמוחק אותנו, אהבה בעם ישראל, חסד בעם ישראל. ככל שאת יותר קשורה להורים שלך נכון, אז את נהיית הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר גדולה. ככל שיותר קשור לאלי, אז ככה הוא עומד לפני השם. הוא לא מוכן לוותר לאלי, לא בגלל שהוא טיפוס תלותי וחרדתי. שפוחד שאלי יטוש את הכל יתפרק. על הקשר לאלוקים, יש פה איזה משהו אדיר, הוא כל כך אוהב את אלי. מה זה יראה? מה זה יראה אמיתית? יראה אמיתית זה מסופר בהוצאות הראשונות של המהר"ל, מסופר... יש לכם את הספרים הישנים של המהר"ל? ההוצאה הישנה היא... כן, נר מצווה ותורה אור, יש לך שם? זה הכרח של נר מצווה לתורה אור? יש שם כזה כרח? לא משנה, מסופר שם על איזה רבי אחד שהחסידים שלו מאוד מאוד אהבו אותו, שהיה ביניהם קשר מאוד מאוד יפה. ואז פעם אחת הרבי שאל את החסיד שלו, אתה ירא ממני? אבל הוא אהב אותו, הוא לא ירא ממני. אז הוא אמר לו, אני אוהב אותך. הוא אומר, אתה ירא ממני? הוא אומר, אני אוהב אותך. הוא אומר, אני ירא שהאהבה בינינו תיפגם. אז הוא אמר, זה פירוש המושג יראה. זה תמיד יראה אמיתית כזאת. יראה אמיתית זה כשיש לך משהו שהוא כל כך ענק וכל כך מדהים וכל כך גדול עלייך. את מרגישה שזה ענק עליך, זה לא מגיע לך, את לא מוכנה להפסיד את זה בשום אופן. אם זה לא בריא, אפשר לקרוא לזה תלות וכפייתיות. אבל אם זה בריא, אני לא חושב שאלי מחק את שמואל. להפך, אלי מצא פתרון. אלי אמר לו, אתה תשמע את אלוקים אבל דרכי. הוא רצה, נכון, אלוקי שמואל. אלי נתן לו את ההוראות. והיה אם יקרא אליך ואמרת, דבר השם כשומע עבדיך. הוא אומר, דבר כשומע עבדיך. ואז כשהנבואה הגיעה לשמואל, אז היא לא הייתה עוקף אלי, היא הייתה דרך אלי. שמואל בפרק הזה מלמד אותנו שלהיות מקורי, להיות חדשן, להיות מקורץ דרך, זה מתוך ההקשבה לדורות הקודמים, מתוך ההתבטלות אליהם. שוב, התבטלות זה מה שצומח בפרק. התבטלות זה לא מחיקה אף פעם. התבטלות טכנית, אני מוכן להפסיק הרבה דברים. התבטלות זה משהו שמצמיח אותי ולוקח אותי לעולמות מאוד מאוד עליונים. ברכת השם, כל טוב.